באמת, אני מנסה כאילו לא להקים בקורא.
אבל מה זה אם לא סיפורו של ההיפו?
גם אם
ראפ זה החיים שלי, חיים שלי חיים ראפ, פעם אחת.
תודה. אני אגב, אשמח לדבר על מה אני על ערוץ.
זה בדיוק, נראה לי הנושא הכי...
זה אגב...
הכי עסיסי פה.
כי ערוץ באמת זה להקה שתמיד זוהתה בתור אנשים שעושים היפ-הופ רק לייב. לפחות זה היה כרטיס הביקור שלהם כשאני הכרתי אותה.
זה המותג, הם עדיין, הם כאילו הלייב היפ-הופ בנד.
אני פשוט תהיתי לאחרונה כמה ההיפ-הופ הוא לא מוזיקה שהיא חיה היום. וקו המחשבה שלי עבר ככה, מצד אחד, היפ-הופ באמת... תור מוזיקה דומיננטית במיינסטרים, שזוהתה עצם ההיווצרות שלה עם הזרם האלקטרוני. אני חושב על כשגרנד מאסטר פלאש נראה לי מסמפל את קראפטוורק. לצורך העניין זה אחת האנקדוטות שתמיד נותנים, והמשחק עם הטרנטייבל בתור כלי חדש שעובד עם סימפולים, למרות שזה עדיין לא בדיוק סימפול כפי שאנחנו מכירים אותו, אלא להריץ טרק ולפרק אותו ולעבוד איתו as it runs. אז אפשר לטעות ולחשוב שזו לא שעתה היפה של המוזיקה החיה היום, כי באמת רוק נדחק לשוליים יותר של השיח, אבל יותר מתמיד, מאחורי כל יוצר בהופעה לפחות, מאחורי כל יוצר היפופ, תהיה להקה חיה שמנגנת. אני אפילו ארחיב ואומר שבגלל שהיפופ החליף את הרוק גם בפסטיבלים, מצופה ממנו להרים כמו שפעם אולי רוק היה מרים. אז צריכים את הלהקות החיות האלה שיתנו את הפוש מאחורי יוצר ה-R&B, יוצר הראפ או whatever, כדי שהקהל יקבל את הכיף ואת הפצצות לגבות ומשהו רגיל. ויותר מזה, אני חושב שגם לעבוד עם להקה חיה זה הרבה יותר קל, כל עוד ויש לך קליק ויש לך את המכשור הדרוש, בגלל שמדובר באנשים שיכולים לזהות, לראות אם אתה יוצא מהקצב, יכולים להחזיר אותך לקצב. יש כל מיני סיבות למה מוזיקה חיה עובדת בתור מין מכונת הנשמה על הבמה עבור יצירות היפופ. למרות שזה נראה כאילו היפופ זה הדבר שמנשים את המוזיקה החיה, בגלל שהז'אנרים הפאר אקסלנס חיים, כפי שקראנו להם, כבר פחות פופולריים.
זה המקום היחיד פשוט שמוזיקה חיה עוד יכולה לחיות בו ולהישמע.
אני חושב שזה גדול מדי כדי להגיד.
אני גם חושב.
לא, אתם טועים.
עכשיו אני חושב שחשוב לזכור שערוץ לא רק היו הלהקה הזאת בשביל עצמם, הם היו הלהקה הזאת בשביל רוב האנשים שרצו לעשות הפעה עם להקה חיה. כלומר, אם היה היפ-הופ אונורס ב-VH1 או רוק אנד רול הול אוף פיים,
האנפלאג המפורסם של
ג'ייזי, שהוא מצוין אגב. ערוץ, כן. הם שיחקו את התפקיד הזה בקהילת ההיפ-הופ של אנחנו הלהקה החיה, אנחנו אלה שבאים לגבות אתכם, אנחנו כולנו מוזיקאים מקצוענים, משופשפים לחלוטין, שיכולים לעשות כל מה שתבקשו, ולגרום לזה לשמה כמו מיליון דולר.
עכשיו, מוזיקה חיה כן קיימת בצורה מאוד מאוד נוכחת בהיפ-הופ, גם בהקלטות עצמם. הייתי אומר שהאופן שבו אנחנו התחלנו להתייחס למוזיקה חיה זה דרך מוזיקאים שהם סשניסטים. נגיד, קנדריק למר יזמין נגני ג'אז, מן הגני okay. סשן, האלבום האחרון של טיילר דה קריאטור שהוא מאוד מאוד לייבי, צ'יילדיש גמבינו, הרשימה עוד מאוד מאוד ארוכה. אז זה גם עוד מקום שבו אנחנו נמצא מוזיקה yeah. חיה.
גמבינו אגב הוא לדעתי חצי אומן רוק כמעט לכל דבר בהרבה מהמוזיקה העדכנית שהוא עשה.
רוק, פאנק, סול, רדבום
ספציפי.
בטח.
אני ממש מוצא בזה רוק. אני ממש שומע שם רוק. ובגלל זה הוא נחשב ליוצר כל כך מעניין. ואני חושב שהרבה מההילה הזאת שיש לאומנים שעובדים עם להקה חיה, זה הילה שהיא בקונטקסט של היום, באה כהצהרה. אני אומן אומנותי. אני אומן שאוהב את האותנטיות של להקה חיה. האותנטיות הזאת חשובה לי. ואני גם מספיק מצליח שאני יכול להרשות את זה לעצמי. כלומר, אם אני ראפר צעיר ואני עכשיו רוצה לפרוץ, אני מן הסתם לא אביא להקה חיה.
כן, אתה מביא מפיק, מביא ביט מהאינטרנט, ועליו חי.
אגב, M&M נגיד עדיין היום מופיע עם ביטים, עם די-ג'יי שמחליף ביטים, וההופעות שלו סופר אנרגטיות, אבל לא הכי אנרגטיות. לא הכי אנרגטיות שיש.
זה היה הטיקט של ערוץ, ובעצם במהלך 20 שנים האחרונות, אגב, הרבה בזכות אותו אנפלאג, הרבה ראפרים ימצאו את הגישה הזאת של לקחת הרכב חי, שווה יוקרה. וזה קרה גם עם נז, שכשהוא עושה הופעות מחווה 20 שנה לאילמטיק, אז זה עם הרכב חי, ואת כל המופעים האלה בסגנון Mad Dukes for J Dilla, שלוקחים ביטים ומביאים עיבוד תזמורתי ענק לזה, הכלים החיים כאילו עדיין נחשבים היוקרתי יותר.
עכשיו, הקטע המוזר הוא שאם אני חושב על המקומות שבהם הקהל הכי מאבד את זה, והכי מתפוצץ, ויש הכי הרבה אנרגיה, שזה הופעות טראפ, נגיד, מעט שראיתי מההופעות של XXXTentacion בזמנו, כמה שהוא נשמע סנטימנטלי ומלנקולי בהקלטות, בהופעות, זה היה לא עם להקה חיה, זה היה עם ביט, זה היה רוצח, and people literally went ape shit, זה היה הפאנק החדש, ודווקא הוא לא מנוגן חי, הסט שלו.
כי האלמנט החי זה הכלי הווקלי של השירה. שם בטראפ זה מתפרע, כשהם צועקים את השיר, במיוחד XXXTentacion, זה פתאום נהיה הרבה יותר עוצמתי מרק הביט, אותו דבר גם טרוויס סקוט עושה עם הפורט שלו.
אז הייתי רוצה דווקא לקחת את זה משם ולשאול מה זה האלמנט החי במוזיקה, ולא רק בהגדרה שקראנו לקודם מוזיקה חיה, שהתכוונתי לבס גיטרה טופים שמנגנים ביחד, whatever. ואני שואל את עצמי אם מעצם הסיטואציה הזו של מוזיקת סשנינג מכלים אקוסטיים מוגברים, נקרא לה ככה, קיבלה עכשיו תפקיד מאוד מאוד ספציפי, אם זה יהיה בשביל להשאיר הפקות, בשביל לתת יותר סטטוס ליוצרים, או פשוט בשביל להרים, אם היא לא עברה דווקא הפוך על הפוך, מה שאפשר לקרוא לו דיגיטציה. מה אני מתכוון? אני עברתי איזשהו שיעור על דיגיטציה לא מזמן בויצו שאני מלמד, ואחת הטענות שלי זה שדיגיטציה זה איזושהי דרך שבני אדם עשו משחר ההיסטוריה, כדי לתרגם את המציאות האנלוגית לנוסחות. אפשר להתחיל להתווכח שכל התרבות היא דיגיטלית מהיסוד שלה, כי תמיד תרגמנו דברים לנוסחות, אני לא ארחיב על זה. אבל זה קצת מתחיל להרגיש לי, כאילו כשמשתמשים במוזיקה עם נגנים חיים, משתמשים בהם בשביל נוסחה מסוימת, משתמשים בהם בשביל צורך מאוד מאוד ספציפי, שגורם לי להרגיש שאולי מה שאנחנו קוראים לו מוזיקה חיה, זה מה שפעם היה חי, שזה היה מוזיקה מאוד מאוד פרועה, ניסיונית, ודווקא כל הניסיוניות וכל החיות, היום המקומות שבהם מוזיקה באמת רדיקלית, זה דווקא מוזיקה מסומפלת, זה דווקא, כמו שאמרת, בטראפ, המשחקים עם מוזיקה שהיא יותר דיגיטלית, סינתטית, שמה, זו המוזיקה החיה האמיתית, ואולי צריך לשנות את השם, אולי כבר לא צריך לקרוא למוזיקה חיה, מוזיקה חיה, אלא לא יודע, משהו שבאמת session musician, acoustic, amped up, לא יודע, למצוא איזשהו שם אחר.
לי יש בעיה עם ההבחנה הזאת.
יאללה.
שמע, אם אתה מתחיל לדבר על מוזיקה חיה מנקודת ההתחלה של רוק אנד רול ב-50s, או משהו בסגנון הזה, אז כן, יש למוזיקה חיה, לעומת מוזיקה אלקטרונית שהתחילה איפשהו ב-70s, איזושהי תדמית, של משהו יותר אותנטי ואולי גם יותר אקספרימנטלי ויותר מוזיקלי. עכשיו, בכל הנוגע לדברים הראשונים בהיפ-הופ, זה מדויק. זה מדויק, זה נכון, זה עובדתי. היפ-הופ הוא פחות מוזיקלי מהרבה מוזיקה חיה, או לפחות היה בהתחלה, היום הוא כבר משהו אחר לגמרי.
אוקיי.
אבל מוזיקה חיה לפני רוק אנד רול הייתה הממסד, זה היה כל מה שהיה. וזה עדיין מייצג את אותו דבר. עכשיו, אם אנחנו מדברים רק על היפ-הופ כרגע, which I hope we are, אני חושב שבשיחה הזאת אתה משתמש במילה בשני מובנים שונים. כלומר, אתה מתכוון לחיה, כנראה, לפי מה שאני מצליח להבין, כמשהו שהוא lively.
כן.
כאילו שהוא engaging, שסוחף אותך עם המון המון אנרגיה והמון המון הרמה לתוך מי... עם כאילו חוויה אמוציונלית יותר עוצמתית בהופעה.
זה שימוש אחד. תזכור, מה שעשיתי כרגע זה לקחתי את המושג חי ועשיתי לו מה שקוראים לו דיקונסטרוקציה. בדקתי איך הוא יכול לשמש בצורה סותרת בכל מיני אופנים שונים, ומתוך זה ניסיתי לראות אם אולי יש דרך לפנות אליו מחדש. אז אני מקבל את זה. מן הסתם אתה תמצא סתירות ממה שאמרתי. אז זה היה מינוח אחד. ומה המינוח השני שהרגשת שסותר?
והמובן השני זה המובן הרגיל של כאילו כלים חיים על במה, מנוגנים בלייב ובזמן אמיתי. כלומר, אתה עושה איזושהי הבדלה בין המובן מוזיקה חיה כשהוא מתאר מציאות טכנית, והמושג מוזיקה חיה כשהוא מתאר פיל, שהוא מתאר איזושהי הרגשה, איזושהי חוויה בתור המשתמש.
בדיוק.
חוויית משתמש.
אז הטענה שלי היא שבגלל שהכל עבר כבר מבחינה טכנית, דיגיטציה כך או כך, והאמת שגם שאני חושב על זה, אנשים שמנגנים מוזיקה חיה ברמה טכנית היום, גם הם מחוברים למיליון כלים אלקטרונים דיגיטליים כאמור,
ינגנו הקליק. כן, הכל עובר פילטר.
מנגנים עם סמפלרים, גם להקות רוק היום, בכלל, עצם עובדה שאתה עובר מיקס בהופעה, אתה לא מנגן חי, כן? אז אולי באמת הדבר היחיד ששווה באמת לדבר עליו, זה על חיות. חיה במובן של חיות, ואת זה אני באמת מוצא הרבה יותר בהיפ-הופ, כי זה באמת המוזיקה שיש לה יותר משהו מעניין להגיד, ועל כן יותר לייבלי כרגע.
הבעיה היא זה שהמוזיקה שמנוגנת, מנוגנת מהקלטה, והיא לא מנוגנת על ידי מישהו לייב. זאת אומרת שאם היה שם במקום בן אדם שמחליף MP3,
מישהו עם MPC שמנגן חי.
שמנגן את הביטים בחי, ושמנגן סינתיסייזר בחי בשביל המלודיה וכן הלאה. כאילו, אם זה היה המצב הזה, אז הייתי מסכים איתך, אבל פשוט לקרוא למשהו מוזיקה חיה, מפני שהוא נותן פיל מסוים, יש לי בעיה עם זה. יש לי בעיה עם לשנות ההגדרה.
אני חושב שפשוט צריך להבחין בין מה שאנחנו מדברים עליו בתור הכלים החיים לבין תחושת החיות הזו. והנקודה המעניינת בעיניי מגיעה כשהם נפגשים. כשיש לנו את הכלים החיים, אבל הם מתחברים עם הגמישות האלקטרונית. ואני אתן דוגמה.
אוקיי.
ג'יי דילה היה אמן MPC מפורסם. הוא היה נודע בזה שהוא מצליח להוציא מה-MPC את תחושת החיות הזאת שהמון פעמים לא היה במוזיקה אלקטרונית דווקא.
אוקיי.
והיה לו ייחוד אחד קטן עם ה-MPC, שזה משהו שעד אותו הרגע אף אחד לא ממש עשה. ב-MPC יש רכיב טכני קטן שנקרא קוונטיזציה.
אוקיי.
Okay. ומה שהוא עושה, אתה יוצר את הביט, ובעצם הוא מצמיד אותו.
מסדר לך אותו על הביט. מסדר אותו
בצורה טכנית, בצורה נוסחתית.
מדויקת.
הוא מתקן את הטעויות אנוש.
כן, קוונטאי זה פעולה שקיימת היום בכל תוכנת עריכת סאונד. כן.
בדיוק. ומה שדילה עשה שהיה מיוחד ביחס לאחרים שעבדו עם ה-MPC, זה שהוא ויתר על הקוונטאי.
אוקיי. Okay.
ובעצם ככה הוא השאיר את הטעויות אנוש, והטעויות אנוש האלה, השברירי שנייה שאתה מפספס, הטיפ-טיפה אוף ביט האלה, זה החיות האמיתית.
אופי.
אופי, אופי במוזיקה, בדיוק.
אולי אני אנסה לנסח עוד פעם את הנקודה. הדוגמה הכי טובה שיש לי, לא מגיע ישירות מהיפ-הופ, אבל זה כן מגיע ממוזיקה שהיא הרבה פעמים יכולה להיות הבקבון לשירי היפ-הופ, שזה פאנק, פאנק ורוק. אז אחד השירים שאני הכי אוהב לרוץ איתם, זה סלאג'המר של פיטר גייבריאל, מנגן שם תופים מנו קאצ'ה, ואני ממש אוהב לתופף עם הידיים.
זה לא שלב שניר בדרך כלל שר?
לא, עוד לא.
פיטר גייבריאל גבוה לי כל כך, אני לא יכול... I want him to be! לא יכול.
היה קצת.
עכשיו, מה שאני כל כך כיף לי בסלאג'המר, זה בגלל שאני לא מצליח לצפות מה מנו קאצ'ה יעשה. הוא כביכול מנגן, לפעמים זה נשמע לכאילו השיר הוא סטרייט לחלוטין והוא לא משנה כלום, ואז אני מקשיב, אני קורא שיש מלא מעברים, אבל הוא כל כך דינמי, זה כל כך golden take, שמה שהוא עושה מרגיש מה שקוראים לו באנגלית seamless.
חסר מאמץ.
Seamless, כן, וגם חסר הבחנה, שאני לא יכול לשים לב בדיוק מתי, וזה מה שבונה את הדינמיקה של השיר. ואז חשבתי, שיר שהוא היום מקבילה של שיר פאנק שממש ממש מקפיץ, והדבר הראשון שחשבתי עליו זה Uptown Funk.
את ברונו מארס אתה יכול לשיר?
תלוי איזה שירים.
בפעם הבאה.
והעניין עם Uptown Funk זה שלמרות שזה שיר שאני ממש ממש אוהב, ויש לו המון איכויות, ואני יודע שעבדו עליו מלא, זה מרגיש לי שמקדו אותו לכזאת נוסחה, שאחרי פעמיים שהקשבתי לו, אני כבר מעביר אותו הלאה בשאפל, לא מתוך איזושהי עמדה אידיאולוגית, פשוט לא כיף לי לרוץ איתו, כי הכל כבר פתור לי, אז אני כבר עובר לאיזה משהו אחר שמזרים לי את הדם. עכשיו, אני חושב על Uptown Funk בתור איזושהי דוגמה למה שקרה למוזיקה חיה. היא עכשיו מכוונת מטרה. השיר הזה צריך היה לקח מוזיקה חיה וזיקק איתה נוסחה. וזה מרגיש לי כאילו שירים שמשתמשים בהם במוזיקה חיה היום, וחיה כפי שאתה מתייחס אליה, מלכתחילה ניגשים אליה לא בשביל שהיא תהיה חדשנית, לא בשביל שהיא תעורר חיות, אלא בשביל שהיא תממש איזושהי פונקציה מאוד ספציפית. במקרה של Uptown Funk זה גם שיהיה פאנקי וגם וינטג' איזשהו זיכרון, ומן הסתם גם אם אני משתמש במשהו חי אז הוא חייב לרפרר לעבר. הרעיון של להשתמש במוזיקה חיה באופן שגם מעורר חיות נעלם. התחלנו להתייחס למוזיקה חיה בצורה פונקציונלית.
אני חושב שזה הגזמה, אני מצטער. אם אנחנו מדברים על קנדריק למר, אתה לא יכול להגיד על הבן אדם שהוא לא נותן את החיות הזאת ושהוא לא משאיר אותה במוזיקה, ובטח לא בביצועים חיים על הבמה שנותן לאלתר את כל העולם ואחותו. זה לא בהכרח נעלם, זה התפצל. יש את הצד שלוקח את הצד הזה ושבוחר לתת את החופש הזה למוזיקה. אותם אנשים שקיבלו השראה מקווסטלה ומדיאנג'לו, ובדיוק מהמהפכה הזאת של הרוץ. ויש את הצד השני, שכל מה שהוא עושה זה לתרגם ביטים למוזיקה חיה, ולכן ביט זה לופ, והם הופכים ללופ חי. נכון, זה קיים, אבל זה לא מהפכה ולא נעלם הדבר הזה. מה שברונו מארס עושה עם מוזיקה חיה, הפופ המאוד כיף ומאוד מגניב שהוא עושה, מתאים ללופ הזה. אבל יש את הצד השני, יש את הקמאסי וושינגטון וכל העולם ג'אז החדש הזה.
אנדרסון פאק.
אנדרסון פאק שעושה דברים מדהימים עם מוזיקה חיה.
מתופף.
לא נשארים בתוך התבניתיות הזאת. יש התפצלות, כמו תמיד בעולם המוזיקה.
סוג של ג'אזיות כזאת שחזרה. אולי הג'אזיות החליפה את הרוק באיזשהו מקום.
זהו, בגלל שלדעתי הגבולות של מוזיקה חיה נורא קרסו לתוך עצמם. עכשיו שיש ממש חיץ בין מה שנשמע נורא אלקטרוני לבין מה שנשמע נורא נורא חי.
באמת? היום יש חיץ? סליחה שאני קוטע אותך, היום יש חיץ בין מה שאלקטרוני למה שחי? להפך, היום יש כזה מזוג שאני כבר לא יודע מי מנגן על מה ואיך.
אם אתה שומע הקלטת אולפן, כן, אבל אם אתה תשמע עכשיו הקלטה של הופעה חיה, אתה תדע אם מנגן שם
אם זה די-ג'י או להקה.
כן, אתה תדע אם זה להקה או די-ג'י, אתה תשמע את זה.
כן, אבל אני לא יודעת דרך איזה מכשירים אותם נגנים שמנגנים כרגע עוברים, שהם גם יכולים לעבוד עם סמפלרים.
המכשירים האלה יכולים להיות מיליון דברים, אבל ברגע שיש על הבמה בן אדם שלוחץ על פרט, שלוחץ על קליד, שמכה על תוף, שלוחץ על כפתור, כל עוד הוא עושה את זה בלייב, מה, ג'וניור לא היה נגן לייב? הדי-ג'יי של הפרברים רפוג'י, זה היה נגן לייב לכל דבר. לא רק זה, הוא היה הבקבון של כל מה שהנגנים ניגנו, מפני שהטיימינג של הסמפלים היה חשוב. אבל בגלל שהנגנים עדיין ניגנו ויש להם את האישיות שלהם ואת ההבנה המוזיקלית שלהם, זה נשמע משהו יותר מוגדר אישיותית, אני מניח. עכשיו, הדבר העיקרי הזה שאנחנו מתייחסים אליו בדינמיקה של מוזיקה חיה, זה משהו שמאוד מאוד צריך לזכור בשביל מוזיקאים. מקצועיים או לא, לנגן זה כיף, זה כיף גדול, וליהנות במוזיקה ולהיות מסוגל לאלתר בה ולהיות יותר חופשי בה מאשר כאילו זה, ולעשות ערב אחד ככה ולא מחרת אחרת, ואולי פה נוסיף ברייק, כי למה לא? אפשר. אנחנו להקה, לא צריך לשבת עכשיו באולפן ולתכנת את זה. אנחנו כבר מנגנים כל יום, אנחנו בטור, אנחנו, זה קל לנו לעשות את זה כי אנחנו מקצועיים.
אוקיי.
וזה כיף לנו, וכשכיף למוזיקאי לנגן, שומעים את זה. שומעים את זה ממש חזק, שומעים את זה ממש ברור.
זה אפילו הרכיב הכי בולט.
וזה לדעתי מה שעושה מוזיקה חיה כיפית ומעניינת בהופעה חיה. והאנטיתזה המוחלטת לזה, זה מה שהתחלנו איתו. ערוץ, היום, כשהם הלהקה של ג'ימי פלון, לא יכול להיות משהו יותר בנאלי ודודו טופזי מזה. וזה כל כך בייסיק ונשמע כמו, זה יכול להיות גם המוזיקה של The Price is Right, או כל שעשועון טיפשי, או גלגל המזל, או משהו כזה.
איך אתה מסביר את האנטיתזה הזאת? איך נוצר מצב כזה?
הערוץ התבגרו, יש להם ילדים, הם צריכים להיות, שתהיה להם קריירה יותר ציבה מלהוציא אלבומים.
אז עכשיו אני אשמח להיכנס לך בדברים ולענות. קודם כל אני אתחיל בלהגיד שהערוץ היא אולי להקה אהובה עליי.
אוקיי.
אני לא סתם...
כי אתה לא אוהב הרבה להקות, אתה אוהב ראפרים.
אני אוהב אותם וגם כרכב ראפ, הם הרכב הראפ האהוב עליי.
אוקיי.
וערוץ, הדבר המדהים בעיניי שקרה להם, זה, כן, יש להם את הדיי ג'וב. ובדיי ג'וב הם עושים פח, הם לא צריכים להתאמץ בכלל. הם פשוט מריצים את הדברים.
לפעמים אגב הם מוציאים דברים טובים בסגמנטס שאתה יודע, נגיד שהם עשו את גרסה הזאת של We Can't Stop של מיילי סיירוס.
אתה יודע מתי?
זה נורא נורא יפה.
אתה יודע מתי הם באמת מוציאים דברים טובים?
מה?
כשהם מוציאים חומרים משלהם.
מתי הם עשו את זה לאחרונה?
אז יפה. אז הדיי ג'וב של ערוץ כבר כמעט עשור לדעתי, אם לא יותר. הם הוציאו לפני כמה שנים אלבום פנטסטי, והם עומדים להוציא ממש בקרוב אלבום נוסף שהם עובדים יחד עם מוזיקאי אלקטרוני אמן MPC מבריק שבמקרה באמת במקרה בדרך לפה שמעתי בחור בשם סטרו אליוט, הוא יוצר אלקטרוני לחלוטין, עובד עם MPC חי, קוצץ ומחבר מחדש שירים בצורה מדהימה, ובאלבום הקרוב שלהם יהיה בדיוק השילוב הזה בין הכלים החיים לבין האלקטרוניקה החיה עם החיות על הבמה לייב. זה מה שבעצם הולך לתת, בעיניי זה הדבר הבא בגבול הזה שדיברת עליו גבי. הנקודה הזאת של שניהם, שהלהקה החיה הזאת שבנתה על הסאונד החי, מחברת את זה עם מישהו שהוא המוזיקאי האלקטרוני החי נקרא לזה, זה בעיניי מה שהולך להיות הפתרון לזה.
אוקיי. אני התכוונתי לדברים שאמרתי בתור פרובוקציה מן הסתם.
כי אתה פרובוקטור.
אוקיי, זה פודקאסט, וניסיתי לראות כמה רחוק אפשר ללכת עם הקו מחשבה הזה. אני מקבל את מה שאתם אומרים. האמת שמעניין יהיה לבדוק ג'אזיות מול רוקיות היום. כמונחים גם, לבחון אותם, אבל זה פעם הבאה.
אני יכול להגיד לך, לפני הפעם הבאה, כאילו רוק הוא באופן כללי, הרבה יותר חסר דמיון מג'אז. ויש לו הרבה יותר, כמו שציינת, נוסחאות ומבנים.
כן.
ודברים שיפים, וברור. יש להקות רוק שמאתגרות עצמם ועושות דברים אקספרימנטליים, אבל זה לא, זה יותר נחלתם של אנשים זקנים כרגע, של אנשים מבוגרים, וזה פחות משהו שאנשים שזו התרבות שמדברת עליהם עושים.
בוא נה, אני פסח לנו פרק עכשיו.
על מה? ג'אזי. לא, אפרופו, אבל רוק מיוזיק ואנשים מבוגרים, אני הצטרפתי בפייסבוק ל-No Effects Appreciation Club, ואז מישהו פשוט זרק מה הגיל הממוצע של אנשים פה. כולם שם, across the board, 35 פלוס.
כן,
פאקינג הל.
למה לא? למה לא? למה לא לאהוב להיות בין 35 פלוס, ולשמוע No Effects ולהגיד, ילדים הזדיינים האלה לא מבינים כלום. פאנק רוק זה הכי טוב.
פאק דה קידס.
כן, זהו, כאילו, פאק דה קידס.
פאנק רוק. בפרק הבא של זקני הפאנק רוק.
כן, אנחנו מדברים ממש המון על פאנק בפודקאסט טיפ-אפ הזה. We should stop.
כן.
We can't stop. היי, שמחים שהאזנתם. אתם מוזמנים להצטרף לדיון בתגובות ביוטיוב או בטוויטר שלנו, את האם קו תחתון ראפ, ואפשר לשמוע אותנו גם במיקס קלאוד.
וגם באייטונס.
ובספוטיפיי.
ורוב האפליקציות. פשוט חפשו ראפ.
פרק חדש יוצא בכל יום ראשון.
לא הגזמת.
בשם מתן שרון וגבי בן משה, אני נירל הרר. מי ייתן וכל המתחרים שלכם יאכלו.